אז הערב אנחנו נמצאים עם צביקה בירן, שהוא 10 שנים בתחום תיווך הנדל"ן, לפני זה הוא גם בטח יספר, הוא היה איזה 20 שנה די-ג'יי אפילו אם אני לא טועה, ויש לו ניסיון גם בתור סוכן מצליח בעצמו, וגם בתור זכיין של רימקס פוקוס ברמת גן, אז בעצם גם יש לו ניסיון מעשי בשטח מזה שהוא עשה את זה בעצמו, וגם כמובן יש לו ניסיון שהוא צריך להכשיר את הסוכנים שהם במשרד שלו, לענות להם על שאלות, לעזור להם, לחנוך אותם, אז הערב הוא בעצם הולך לדבר איתנו על הבסיס, על היסודות של עבודת התיווך, שזה בעצם היכולת שלנו לגייס נכסים בבלעדיות של 180 יום, של חצי שנה, וכמובן 2% פלוס מע"מ, זה בעצם הלב של העסק, היכולת להחתים את המוכרים על בלעדיות ועמלה. זה נכון שיש גם עוד וובינרים ועוד אנשים שדיברו על זה, אבל אני מאמין שלכל אחד יש את הזווית שלו, את האנגל שלו, ושווה ללמוד בתחום הקריטי הזה, כל אחד שיש לו ניסיון ומשהו מעניין להגיד. אז ערב טוב צביקה.
ערב מדהים, מה שלומכם?
בסדר גמור, אתה רוצה לספר עוד קצת על עצמך מעבר למה שאמרתי?
תראו, אני אתן קצת רקע על עצמי. אני באמת במשך 20 שנה הייתי די-ג'יי, הייתי די-ג'יי שהתמחה בחתונות, והיה לי סדר גודל של, אני חושב, מעל 200 חתונות בשנה, ובאמת הייתי חזק. ולפני 11 שנים חבר שלי סיפר לי על הנדל"ן, וזה לא כל כך עניין אותי, אבל אמרתי יאללה בקטע כזה בוא נשמע נלך. הצטרפתי, הלכתי לפגישה במשרד הראשון שיצרתי קשר, שזה היה איזשהו משרד בתל אביב ברחוב צייטלין, ואמרתי יאללה זה מעניין בוא ננסה. אז הצטרפתי לתחום, ואני זוכר שכשנכנסתי למשרד אז הסתכלתי בתמיהה, ישבו שם איזה שני סוכנים ככה והם לא עשו כלום, אני חושב שהם שיחקו איזה משחק קלפים, הייתה שם עוד איזושהי סוכנת שתפרה, ואני אדם שכל החיים שלו היה עצמאי, ואני מראש ידעתי שמה שנדרש באדם עצמאי כדי להצליח, זה פגישות, 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 פגישות עם משהו, לא משנה עם מי, פגישות עם חתן, פגישות עם כלה, פגישות עם רבי, אבל כסף לא יוצא מסריגה ומדברים כאלה. אז אני לא הבנתי מה זה בדיוק נדם, איך הם מתפרנסים. אז הצטרפתי לתחום, ונכנסתי כזה בקטנה, אני לא הפסקתי להיות די-ג'י אגב, אני כל התקופה הזאת המשכתי להיות די-ג'י והמשכתי להיות בחתונות, אבל אמרתי בוא נגשש נראה מה קורה. אז הצטרפתי, ואחרי שבוע גייסתי דירה ראשונה בבלעדיות. אני זוכר שהלכתי ככה לפרזנטציה, ישבתי עם המוכר, ועשיתי את הפדיחות שלי, ואז לקחתי את
התקום. זה לבד? זה הדרכה או משהו? עשית את זה לבד? לא הלכה איזה הדרכה או ליווי מהמשרד? עשית את זה לבד?
זה היה משרד על הפנים, ולא היה שם שום ליווי לסוכנים, שום דבר, הם רצו לקחת מאיתנו לסוכנים את הכסף ולא לתת תמורה. אני לא ידעתי עד מה זה סוכן, מה זה זכיין, מה זה משרד, לא ידעתי כלום. הלכתי לבד לפגישות, ובאמת באחת הפגישות שהייתה לי, אז המוכר אמר יאללה, תלך מפה, אתה נראה סטנג'ר כזה. אז אני קמתי כזה מתלבוד, אמרתי, הפסד שלך, והלך, ואז אני יוצא מהדבר, והוא צריך, היי, בוא, אני אתן לך בכל זאת את הדירה, כי אתה נראה לי שיש לך אמביציה. אז הוא נתן לי באמת בלעדיות, זאת הייתה בלעדיות הראשונה, אחרי התחלתי לצעוק לכל, בלעדיות ראשונה, וצפנו פנטאו של 3.5 מיליון, והייתה לי הצעה עליו מאוד יפה, של 2.9, והמוכר אמר לו, ונורא התבאסתי, אבל מאותו רגע אני התחלתי שוב לגייס, לא שוב, התחלתי לגייס נכסים, וגייסתי עוד דירה, ועוד דירה, ואני המשכתי להיות די-ג'יי, והסדר יום שלי נראה שאני הולך לחתונה ב-4:30 אחת צהריים, חוזר ב-3 לפנות בוקר, הולך לישון 4 שעות, קם 8 בבוקר ומתחיל לעבוד על נדל"ן, לגייס דירות וכיוצא בזה. אחרי חודש וחצי בתחום הייתה לי עסקה ראשונה, מכרתי דירה בחוף שלום ציון ברמת גן, 2.3 מיליון, קיבלתי 2% עמלה מהקונה ומהמוכר, קיבלתי צ'ק מטורף הביתה, והצ'ק הזה הביא לי בומבה. אמרתי, וואלה, מה זה, אולי יש בתחום הזה משהו, אבל אולי זה מזל שמתחילים. אחרי שבועיים, עסקה שנייה, שוב פעם, שני צדדים, ולאט לאט אני התחלתי להבין שבתחום הזה יש משהו מעניין, והתחלתי להוריד את הרף של החתונות. זה קרה לי במיוחד שכשהייתי באמצע חופה, אז כל מה שאני התעסקתי בו זה חתימת חוזה שיש לי על איזושהי דיר אחר, ונורא התבאסתי שנמצא בחתונה. התחלתי להבין שלרקוד על שתי חתונות זה לא עובד, זה נחמד, אבל זה לא. ואז התחלתי להוריד בהדרגה את הקטע של הדי-ג'יי, עד שהעלמתי את זה. ואז נכנסתי רק לנדל"ן. מאז, למעשה, אני שומר על מומנטום, שאני חושב שכמעט כל יום אני מביא דירה בבלעדיות. או נכס בבלעדיות, נגדיר את זה יותר נכון. זה נורא חריג שיהיה אצלי יום ואני לא אביא לפחות נכס אחד. היום הבאתי שניים. החבר'ה שלי במשרד, אם הם נמצאים פה, יגידו שזה נכון.
אתה מדבר כאילו על 20-30 גיוסים בחודש?
לא יותר, כן. זה נדיר שיעבור יום ולא יהיה לי נכס שאני אביא. אבל השאלה מה צריך לעשות כדי להביא את הנכס הזה. מה שצריך לעשות זה לקום כל יום בשבוע בבוקר ולעבוד לפעמים עוד 11 בלילה, ולפעמים זה 7 ימים בשבוע, בשבת כמובן, לא? אבל גם במוצא שבת. זה לעבוד, זה לעבוד, זה לעשות פגישות ולהיות עם הרבה אנרגיה, ובדרך לפגישה, אני אשים לי בפול וולי משהו כזה, לא לי בעל, אני שם עכשיו משהו ברקע, נגיד משהו כזה. כזה מוזיקה כזאת עם עוצמה מעולם הדי-ג'יי, שתיתן לנו את הבוסט כזה, וככל
שאתה עושה... אולי זה כבונוס למשתתפי הוובינר, תוכל אחרי זה לשלוח את השיר הזה שחנדה, שהם יכולים לשמוע.
זה באהבה, סרם שתי.
כן, הנה כבר הרווחתם בונוס. כל מי שאיתנו וובינר יקבל את השיר.
אגב, הסולן שלהם, נינדמן, היה כאן בהופעה בארץ לפני חודשיים, אחת ההופעות המדהימות שהוא איפן בישראל. אבל בכל מקרה, מה שאני רציתי בוובינר הזה לעשות, זה גם לתת תרומה לעמיתי המתווכים, שאני מסתובב המון בשטח, ואני רואה למשל מישהו שמציע למוכר, בוא, תיתן לי בלעדיות לשבועיים, ואל תשלם לי כסף. והמוכרים מתפתים, ונותנים לאדם הזה את הבלעדיות, ואני שואל את עצמי, המתווך הזה, הוא פוגע גם בעצמו, כי כנראה שהוא לא יצליח לתת תוצאה למוכר, והמוכר אחר כך הוא יהיה מסוג המוכרים שמופיעים בפרסומים, לא למתווכים, מתווכים לא לפנות אליי, ולמה? כי בעבורו הוא נתקל באיש מקצוע שלא עשה לו עבודה טובה, לא יצליח לתת לו את התוצאה, ובגלל זה כל העולם התיווך פסול. אבל בעל נכס שייתן למתווך את כלי עבודה, וכלי עבודה שהמתווך צריך כדי להצליח, זה עמלה ובלעדיות. ולמה? אנחנו נסביר את זה כאן. עכשיו, המתווך צריך לקחת את הכלים האלה. מתווך שיוותר מראש על הכלים האלה, הוא דופק את הראש שלו בקיר. הוא גם יפגע בעצמו, הוא גם יפגע בלקוח, הוא גם פוגע בתחום שלו. כשהמוכר או בעל הנכס ייתן למתווך בלעדיות ארוכה, והוא ישלם לו גם עמלה, עמלה גדולה, כן, אתם בעלי הדירות, כשתכתבו צ'ק למתווך, אתם תנצחו. יש לי כל כך הרבה דוגמאות של נכסים שאני מכרתי, שהמוכר למשל שיווק את הנכס, סתם דוגמה, בשני מיליון שקלים, כל ההצעות שהוא קיבל עד היום היו 1.7, 1.8, 1.65, 1.7, 1.8, ואז הוא נתן לי בלעדיות, 2% עמלה, ואני מכרתי לו את הנכס, למשל, ב1,970,000. אז נכון, הוא כתב לי צ'ק של 40,000 שקל, אבל הצ'ק הזה בסופו של דבר לא יצא מהכיס שלו, הוא יצא מהכיס של הקונה. וברגע שמתווך יעשה המון פעולות כדי להצליח להביא למוכר את התוצאה המקסימלית, זה win-win לכל הצדדים. אני אקבל את הצ'ק שלי, אני אהיה מרוצה, אתה המוכר תקבל את המספר היפה, הנכס יימכר וכולם מרוצים. אבל אם אין כלים, אז אין תוצאה. אני צודק?
אז א', אני שוב מזכיר לכם, יש לכם תיבת שאלות כזו, כתוב עליה questions, אתם מוזמנים לתת או פרגון או פידבק או לשאול שאלות, ואני כמובן כל הזו מסתכל על הצ'אט, ואני מעביר את השאלות שלכם לצביקה, ורציתי גם להעיר שיפה שאתה אומר את המילה כלים, כי אתה בעצם בא למוכר ואתה אומר לו, הבלעדיות והעמלה, זה לא איזה משהו שאני בא ומוציא ממך, זה בעצם הכלים שאתה נותן לי, שאיתם אני אצליח עבורך, זה בעצם ניסוח יפה שאתה אומר את המילה כלים על הבלעדיות והעמלה.
תשמע, הבלעדיות נותנים באהבה. וזה אהבה משני הצדדים. אם אין את האהבה הזאת, זה לא הצליח. אני לא עובד בשביל כסף, ואני תמיד אומר את זה גם ללקוחות שלי. הכסף לא מעניין אותי. זה באמת, הכסף לא מעניין אותי. מעניין אותי שאתה, הלקוח, תהיה מרוצה, ותרוץ ברחובות העיר עם כרטיסי ביקור שלי ותעלל אותי. הכסף יגיע להם בין היתר, אבל זה באמת לא מעניין אותי בשלב הזה. אני רוצה שאתה תהיה מרוצה, ושאני אביא לך תוצאה, ושהעסק שלי יצליח, אני לא מתייחס למחירת דירה כעסקה. אצלי זה עסק ארוך טווח, אז מה אם מכרתי דירה והלקוח לא מרוצה? לקוח לא מרוצה אחד יכול לעשות לכם נזק שאלף לקוחות מרוצים לא צריכו לעשות. אני זוכר שהייתה לי פעם חתונה, באחד האירועים הראשונים שאני הייתי די-ג'יי, זה היה בן של חברים לשעבר של ההורים שלי, ואני לא ידעתי איך נסיים עם חתונה. אז ב-11 בערב, זה היה באולמי בית המהנדס בתל אביב, דיזינגוף 200, זכרונו לברכה, האולם הזה כבר לא קיים, אז ביקשתי מכל הקהל לעמוד להמנון התקווה. ואני בחיים לא אשכח איך החתן עמד כך באמצע הרחבה, ועשה לי, צביקה, שוב, מה קרה, מה אתה עושה? ואני הראתי מהבמה, אז באתי לו בנימוס, אי אפשר לשים את התקווה כשאין אף אחד בקהל, צריך לשים את התקווה כשכולם בקהל. אז הסתיים התקווה, ממשיכים? לא, אני אומר לו, אתה לא יכול להמשיך אחרי התקווה, התקווה זה שיר אז מיותר לציין שהזוג האומלל הזה לא סלח לי, ובדי בצדק הם עשו לי המון נזק להרבה מאוד שנים, ולמדתי שאסור להשאיר ללקוח לא מרוצה. וברגע שהלקוח יהיה מרוצה, אני כספק ארוויח מזה בענק. עכשיו, אתה רוצה לכוון את הוובינר, ניר? אתה רוצה לשאול אותי שאלות?
כן, אז אני חושב שבגדול הטופיק שלנו היום זה הכותרת שנתת, שזה איך לגייס נכס בלעדיות של 2% וחצי שנה, אז אולי נתמקד, או שאתה רוצה לחלק את זה לבלעדיות ולעמלה, או איך אתה
רוצה להגיד שאתה... בואו נתחיל. עכשיו, אני מדגיש, אני מתייחס כאן במה שאני אעביר לשני חלקים. חלק אחד לכם, המתווכים, מנסים לעבוד בצורה מסוימת, ואני מנסה בדרך הזאת לתת לכם הרבה מאוד טיפים שיגרמו לכם לעבוד בצורה חיובית ונכונה, וחלק שני לבעלי הנכסים שאני מקווה שהם גם נמצאים כאן, שישמעו את ההרצאה הזאת בהמשך, והם יבינו למה כדאי להם לתת למתווך שמבקש מהם הרבה, למה דווקא לא כדאי לתת את הדירה, ולא למתווך
שמבקש. זה דווקא יפה מה שאתה אומר, זה לא חשבתי שאולי גם בעלי נכסים ישמעו את השיחה, ואז אולי גם מהצד שלהם בעצם יבינו כאילו מה הרעיון.
אני אומר לכם נורא ברור, הלקוח ששלם הרבה למתווך, זה הלקוח שירוויח הכי הרבה. לקוח שלא משלם למתווך, מפסיד. עכשיו דבר נוסף, כשהמתווך יתחיל מראש באפס, הוא יגמור באפס. אבל אם המתווך יתחיל כאן והוא יגמור כאן ולא באפס, אז זה כבר עשינו איזשהו שיפור. בוא נתחיל עם בלעדיות. אני אתן כמה דוגמאות ואני אגיד מה התשובה הנכונה. למשל, לא מעט המקרים שאנחנו נפגשים עם הבעל הנכס, הוא אומר, אני עובד עם סוכנים נוספים. מה, אני אתן רק לאחד עכשיו לעבוד? עכשיו, ברגע שאני מסביר למוכר, כשאתה עובד איתי, אז אתה לא תעבוד עכשיו רק עם עוד 2-3, אתה תעבוד עם 500 מתווכים. אני מכניס אותך למאגרי מידע של מאות מתווכים, גם מרימקס, שכרתי אגב להגיד שבאמת אני נצרתי בקטע של הייתי סוכן, בהמשך אני פתחתי משרד, אני היום הבעלים של רימקס פוקוס רמת גן, אנחנו עובדים היום על רמת גן, גבעתיים, תל אביב, אור יהודה וגבעת שמואל, יש לנו במשרד צוות מדהים של 20 סוכנות וסוכנים, אז הבחורות שמות כמובן בכיס הקטן אותנו הגברים, ואנחנו משרד מדהים, אבל עכשיו נחזור לאיפה שהפסקנו. ברגע שהבעלים עובד איתנו, אז הוא עובד עם כל המתווכים האפשריים, זה לא רק עם 2-3 כמו היום, אתה עובד עם המון 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 מתווכים, זה משהו שאתה לא מסוגל, אדוני המוכר בכלל להיחסל אליו עכשיו. מה יקרה אם יבוא קונה דרך השכן? אתם מכירים את המצב הזה שאתם יושבים מול המוכר שלכם, היה אצלי אתמול, שלשום, היום הבלעדיות שסגרתי על חנות ברחוב טרומן, הוא אמר לי, יש לי עכשיו 12 אנשים שהיו איתי בקשר בשבועיים הקודמים, מה אני אעשה אם הייתי בקשר? אני אמרתי לו את המשפט הבא, אתה עכשיו, יש לך שבוע, אני רושם בחוזה, יש לך החרגה ללקוחות האלה לשבוע, אתה מתקשר להם היום בערב, אתה אומר להם, חברים, נתתי עכשיו את הנכס שלי בבלעדיות לטטטטה, יש לכם שבוע ימים לקחת את הנכס בלי תיווך. אם אתם בזמן הזה לוקחים, זכיתם, אין לכם עמלה תיווך, הכל טוב. אבל אם לא, אתם תצטרכו לעבור דרך המתווך ולשלם לו עמלה. ככה אתה, אדוני הבעלים, אתה תדע אם הלקוחות האלה הם אמיתיים או לא. אתה שם להם מעין אקדח כזה על הרקה, והם לא יצאו קצת מהזולה ומהשנטי שלהם, והם יבינו שהם צריכים לעשות מהלך כדי לדעת אם להתקדם או לא. עכשיו, מה עוד אנחנו יכולים להגיד לבעלים כשהוא יגיד לכם, מה אני אעשה אם הקונה יבוא דרך השכן? איפה הקונה הזה היה עד עכשיו? אתה מחכה לניסים ונפלאות או אתה מחכה למציאות? זה כנראה גם מה שבטוח יקרה בזכות הפרסום שאנחנו נעשה. כי ברגע שאני מקבל בלעדיות אני לא מסיר את הנכס, אני רושם הכי ברור את הכתובת של הנכס. ברחוב X מספר תתא קומה 3, אז הרבה מאוד קונים יגיעו אליך בפירוש דרך הפעולות העבודה של כמתווך. דווקא פה אני אדם חיוני, כאדם רציונלי, בלי רגשות, ואני יודע להביא לך, אדוני המוכרת, את התוצאה. זה רק מתחיל עכשיו, תחרות. הוא ייכנס לתחרות עם יתר הקונים. כלומר, במקום שדני יבוא אליך, אדוני המוכר, דני ייכנס לתחרות גם כן עם עוד 10 קונים שאני אביא לך. זה בדיוק העניין. אני לא מכיר אותך. אני מפחד מהתחייבות. גם משפט שבעלי הנכסים אומרים. התשובה הנכונה, אני מחויב אליך. חשוב לי המוניטין. אני מחויב אליך משפטית. אם אני לא אעשה תוך שבועיים פעולות, החוזה יבוטל. זה ביטחון. אתם יכולים לנצל כאן גם רזומה, גם רזומה אמיתי שלכם כמתווכים פרטיים, גם רזומה של המשרד. למשל, גם סוכן חדש שיצטרף אליי למשרד, או לכל משרד אחר, ברגע שהוא נכנס למשרד, הוא מנצל את הרזומה שלנו כמשרד. הוא לא יגיד, אני דני, אני מתווך בין שבוע, עוד לא הספקתי עם קורדיה. הוא יגיד, אני דני, אני שייך למשרד פרם פרם פרם, ואנחנו מחר, אנחנו מחרנו בשנים האחרונות את הנכסים האלה, ואנחנו עשינו את זה ואת זה. יש פה את הקטע של העילה שהמשרד נותן. אני למשל, כשנדבר עם בעלי נכסים, רק המותג שאני אומר שאני מנצל אותו, רימקס, בלי פרסומות, רק המותג הזה פותח לי כל כך הרבה דלתות ודרכים להגיע קדימה, שזה משהו מטורף. להמשיך או שאני מהיר מדי?
לדעתי אתה ממש מדבר לעניין, בואו חבר'ה בקהל, אנחנו ממש אוהבים, אם אתם יש כבר לא מעט חבר'ה, אנחנו ממש אוהבים ככה להיות בפידבק עם הקהל, מי שרוצה או לפרגן או לשאול שאלה, אז אני לגמרי על הצ'אט, קורא, ואם בא לכם, יש לכם הזדמנות לשאול את צביקה, שלו המון ניסיון, אולי זה מה שקרה לכם בשטח, מה אתה אומר?
יש לי דרך לראות את הצ'אט, כי אני לא רואה אותו.
יש לך, אני פשוט לא רוצה לסבך אותך טכנית, אז אני מסתכל עליו כל הזמן, ואם מישהו יכתוב משהו, אז אני אגיד לך. אז אני באמת חושב שאולי נלך על הכיוון שיצאת, ובעצם על כל דבר נדבר משתי זוויות, אחת כאילו מול המתווכים ואחת מול הבעל נכסים, אז נראה לי שעכשיו נגעת בסוגיה הזו מול המתווכים, אז אולי עכשיו גם ניגע מהכיוון של הבעל נכסים.
אם אני עכשיו בעל נכס ואני אפגש עם מתווך, מאוד חשוב לי לדעת הרזומה של הבן אדם שעובד מולי. ברור שיש את הקטע של הקשר האישי, של המקצועיות, אבל עם כל הכבוד, מה הבן אדם הזה עשה? האם הוא הולך לעשות עליי שפשוף? אם הבן אדם הזה אין לו את הניסיון, זה בעיה, אבל ברגע שהמתווך שיושב מולי מתחיל עם זה שהוא נותן לי את הרקע ואת הביטחון, ויש לו אמא ואבא, לצורך, זה לא משנה אם אני מרימקס או מאנגלו סקסון או מסנצ'ורי 25 או כל, 21, לא 25, או מכל מקום אחר, ברגע שהמתווך שייך לאיזשהו מקום שיש לו כבר את הוותק והניסיון, זה משהו אחר לגמרי, יש לאן לפנות, יש לכם אמא ואבא. אתם מכירים את המושג, אני יכול להסתדר לבד, שהרבה בעלי נכסים אומרים, יש לי נכס פצצה, אני דיברתי היום עם מישהו שמוכר דירה במקום נורא מרכזי בתל אביב, ומה הוא צריך אותי כמתבר? אני מוקף באנשים, אז באיזה תוצאות אדוני המוכר?
אתה לא יודע... אפשר רק לעצור אותך בשביל פרגון?
פשוט?
אוקיי, אז כוחי כותבת, אין על צביקה בירן, מגייס נכסים מספר אחת, מכיר את כוחי רביד?
איזה נשמה,
מה, עם המשרד שלך?
כן,
אוקיי. אז יש פה גם את יהודה קצב, הוא גם המשרד שלך?
לא, דווקא לא.
מכיר, אז הוא כותב צביקה אש, תודה רבה, ויהודה שואל, אני לא יודע אם זה רלוונטי, תחליט אתה, יהודה כותב, אולי כדאי שידבר על דרכים להשגת לידים, ואיך מתאם פגישה בטלפון.
אני אדבר על הכל, כל דבר כזה נגיע, אבל אני אדם שעובד כמו רובוט, ואם אני נמצא עכשיו באיזשהו מקום ותזיז אותי, אני אשכח כל מה שאני צריך לספר, ואני מורכז מטרה. אגב, גם כשאני הולך לפרזנטציות, הסוכנים תמיד צוחקים עליי שאני מדבר כמו רובוט, שיש לי תמיד, אתה תושיב אותי ויהיה לי את הספיץ' הסטנדרט שלי, אבל אני תמיד עושה התאמות אל הלקוח שהן מחויבות. יש את הקטע המקצועי שהוא תמיד צריך לראות אותו דבר, כי לא יכול להיות מצב שאני אצלם פעם אחת דירה בצורה מקצועית עם מצלמה תלת מימד, ולדירה אחרת זה לא יהיה עם התלת מימד. אז יש דברים שהם סטנדרטים בעבודה, ואתם צריכים להיות כמו רובוט לעשות אותם, אבל אתם תמיד צריכים לעשות את ההתאמה אל הלקוח, ולהתאים את הפעולות שלכם ואת הדיבור שלכם אל הלקוח שיושב מולכם. ואני הרבה פעמים נמצא במצבים שנמצא באיזשהו סוכן אצלי במשרד, אנחנו יושבים מול לקוח, והוא למשל אומר, אני עושה לדירה שלך צילומים מקצועיים, ואז אני מסתכל, ואני רואה איזה חדר של 15 מטר מכוער, שכל התקרה ככה נראית מלאה בריטיב, זה לא מקום לצילומים מקצועיים, צריך לעשות את זה משהו קצת שונה, צריך להבין מה אתם רואים, מי, ולהתאים את עצמכם אל הבן אדם, ולפי זה להתאים את הספיץ' הסטנדרטי. אז, אבל איך הגעני, אז בקיצור אני אתעסקי בסוף לענות לו על השאלה על לידים באמת, כי בקטע הזה אני יכול לתת לכם לענות מפה עד השמיים, במיוחד בתקופה כזאת, שזו תקופה עם יחסית מעט נכסים שיוצאים למחירה. אז אנחנו היינו, אני יכול להסתדר לבד, מה אני צריך אותך? אז אני אמרתי, באיזה תוצאות? ברור שאתה תוכל למכור את הדירה הזאת לבד ב3 מיליון שקלים, אין ספק. השאלה, האם אפשר להוציא לדירה הזאת 3,200 למשל? האם הזמן שאתה מקדיש לדירה עם כל הנודניקים שמתקשרים לך כל מה שהם בכלל לא רלוונטיים, מצדיק את זה? אתה לא יודע כלום על הקונה. כשאני מגיע עם הקונה זה משהו אחר לגמרי. אתה פתחת מכולת קטנטנה ששמת איזושהי מודעה באיזשהו אתר, אני לא כמוך, אני רמי לוי. אני פותח מרכול מטורף, והמרכול הזה פונה להמון אנשים, ואני אביא לך תוצאות שאתה לבד פשוט לא תהיה מסוגל להשיג. לא אכפת לי לעבוד ביחד, אבל בלי בלעדיות. גם משפט נורא מעצבן. זה אומר שהמסר שניסינו להעביר למוכר לא עבר. לא מכרת, לא שילמת, אתה משלם לי רק אם אתה תצליח. יש לי הכנסה מובטחת אם אני אמכור את הנכס. שווה לי להתאמץ, בלי בלעדיות, אתה למעשה מנטרל אותי. אני לא יכול כשאין בלעדיות להציע את הנכס שלך לכל המתווכים, אני לא יכול לעשות המון פעולות שבמצבים רגילים אני כן עושה אותם. אנחנו רוצים לחשוב על זה. כשהמוכר אומר את המשפט הזה, זה אומר שלפעמים צריך לתת קצת בעיטה בישבן כדי לזרז אותו לכיוון הנכון. וכאן קטע של אנרגיה מאוד יכול לעזור. אחד הסוכנים הכי טובים שהיו לי אי פעם במשרד, זה היה סוכן הכי חננה שיכול להיות, כשהוא ישב מולי בפעם הראשונה, הייתי בטוח של בן אדם תוך שבוע, שמנמן, לבנבן, כזה חיוך אינפנטילי, באמת אדם שאתה לא היית חושב שהוא יצליח בנדלן, או במחירות בכלל, אבל כשאני הלכתי איתו למחירות, הוא יחד לפגישות, הוא יחד הסוכנים הכי מדהימים שראיתי בימי חיי, יצא לו מכל חור בגוף השן, מהאוזניים, הבן אדם ישר, הוא דיבר שטויות במיץ עגבניות, אגב הוא לא הבין בשיט בנדלן, אבל הוא דיבר באקסטאזה, בהתלהבות, באנרגיה, וזה מה שצריך בתחום הזה. הלקוחות המוכרים רוצים שאנחנו המתווכים נהפוך את העולם כדי להביא להם תוצאה שאף אחד לא יכול לתת להם בדרך אחרת. אז ברגע שאנחנו ניתן להם את הפוש הזה, חבל, אתה מעקר אותי, בוא נתקדם, זה זמן מצוין, עוד מעט פסח, למה לאבד את התקופה הזאת שהיא לפני הפסח? כמו שאני עושה עכשיו עם הידיים, שיכול לראות אותי עם מצלמה, המשחק גוף, התנועות גוף שהן אמיתיות, מאוד עוזרות לנו בתנועה, וסוכן שישב עם ידיים משולבות, ודבר כאילו שמחר הולכים למקום עצוב ולא למקום שמח, הוא נותן עילה לא חיובית. אנחנו נמצאים בתחום של אנרגיה, תחום של טירוף, של אקסטאזה, אז גייסת דירה אחת היום, למה לא להביא 2? גייסת 2 דירות, למה לא להביא 3? מחרת אתמול דירה, אתה צריך להיות בדיכאון, יש לך נכס אחד פחות במלאי, צריך להביא עוד נכס. נפלתי בעבר, הייתי אצל מתווך לא טוב, והוא יחזר אותי, אני לא רוצה יותר להתקרב לתחום הזה. משפט שהרבה מוכרים אומרים, שוב פעם, כי הם נתקלו באיש מקצוע לא טוב, והתשובה שאתם צריכים לענות, הייתם פעם במסעדה לא טובה, ברור שאתם לא תחזורה, אבל לא תלכו יותר למסעדות, אתם לא תלכו לאותה מסעדה, אבל למה לעשות איקס על תחום שלם? תן לי לתקן את החוויה, ואתם יודעים, אני גם כן נתקל בהמון מצבים, וזה באמת מקשה, נתתי בלעדיות לסוכן מרימקס, אפילו מהמשרד שלך בעבר, או לצורך העניין פונה סוכן של אנגלו סאקסון, שוב, כדי שלא חשבו שאני קשור למשהו ספציפי, והמוכר אומר לו, בדיוק סיימתי בלעדיות עם סוכן אחד מאנגלו סאקסון, מה ההבדל בינינו? כל סוכן הוא עסק עצמאי, ודווקא במצבים כאלה אנחנו צריכים לתת את חובת ההוכחה היא עלינו, הקשר כאן הוא קשר אישי, וכל סוכן הוא עולם בפני עצמו, וזה המסר שאנחנו צריכים להעביר למוכרים, זה המסר שאתם המוכרים צריכים גם להבין, שגם אם אתם נפלתם בעבר עם מתווך לא טוב, יש הרבה מתווכים לא טובים, אבל יש גם המון עורכי דין לא טובים, ויש המון טבחים על הפנים, ויש נהגי מוניות שעושים מלא תאונות, יש אנשי מקצוע מדהימים בכל תחום, תארגנו לכם יומן קטן, עם רשימה של כל ספק טוב מכל תחום, היום היה לי בבית אינסטלטור שעשה עבודה נפלאה, אני מכיר הרבה אינסטלטורים לא טובים, אפשר לנסות לתקן את הברז לבד, זה יעלה במחיר גבוה שאולי שאני אקלקל את הברז, שאולי יהיו דברים לא טובים שיקרו, אבל ברגע שאני אקח אינסטלטור טוב הוא יחסוך לי את הזמן ואת ההשקעה, זה עדיף על כל תחום. אתם מכירים את המושג שהמוכר אומר, היה אצלי קונה רציני לפני, אז נתתי קודם את זה כדוגמה קטנה, שאנחנו יכולים לעשות על הקונה הזה החרגה לפרק זמן מסוים, יש נתון מדעי שאם הקונה לא חוזר אחרי 72 שעות, בדרך כלל הוא כבר לא חוזר. אז זה...
אז לכמה זמן אתה עושה החרגה? כמה זמן?
האידיאל שלי זה לעשות כמה שפחות, והאידיאל של המוכר זה לעשות כמה שיותר. אז אנחנו צריכים שוב פעם לשבת מול הבן אדם ולנסות להעביר לו את המסר. המסר הוא שככל שהוא נותן לי כלי עבודה, ואני שוב פעם חוזר על הביטוי הזה, כלי עבודה, בלעדיות זה כלי עבודה שלי כדי להצליח. אם הכלי עבודה שלי הוא עם אקדח על הרקה שלי, אז אני אפחד, ואני אתחיל לחשוב חמש פעמים, שווה לי לפרסם את הנכס בצורה כזאת, או לחכות לסיום ההחרגה. אז האידיאל זה שבוע, לא יותר מזה. כך שבוע, תתקשר ללקוחות שהיו אצלך אדוני המוכר, אז מספיק זמן. הקונה יודע עכשיו, יש לי שבוע לקנות את הנכס שלך ללא תיווך. והרבה מאוד קונים הם פשוט יושבים, הם מחכים, הם יגידו, נראה מה המתווך הזה יעשה, אם הוא רציני, אם יגיע קונה אחר שייתן הצעה יותר טובה, אבל למעשה, אם אני אצליח להביא למוכר שביקש 2 מיליון, 1,890,000, כשהיה לפני זה את הקונה ההוא המוחרג, שייצא 1,850,000, יש סיכוי מאוד גבוה שהקונה הזה יעלה דווקא ל-1,910,000, אבל זה בגללי, וזה בזכות העבודה שלי. אז זה טעות לעשות החרגה ארוכה מדי, לא עושים את זה. ויש עוד פתרון, יש בעולם התיווך מושג שנקרא בית פתוח. סוכני הנדלן המאמין יודעים מה זה, ובעלי הדירות אני אגיד לכם שבית פתוח זה אומר שבאיזשהו שלב של עבודה לנכס המתווך עושה מסיבה. במסיבה הזאת הוא מזמין את כל העולם ואשתו, ומאוד מקובל שבאירוע הזה
למשל... טוב, במסיבה שלך גם אתה יכול להיות הדיג'י, אז כבר יש לך יתרון על אחרים.
ברור. המוזיקה שאני אשים לא נראה לי שהרבה אנשים יתחברו אליה. דווקא כשהייתי דיג'י אז אני הרבה פעמים ניגנתי מוזיקה שהיא מאוד מיינסטרימית, ואני היום לא מסוגל לשמוע על זה, לא מסוגל להתקרב לזה, אני אוהב את הדברים הכי ביזריים והכי קיצוניים שיכולים להיות. אז זה לא אליכם אם אתה מישראלי הסטנדרטי, אבל במסיבה של הבית שאנחנו עושים, אז אנחנו אומרים בעלי הנכסים, משהו אמיתי, כל אדם שיבוא בבית הפתוח וירצה להתקדם, פדל, לא משלם אגורה עמלת תיווך. אז כל הקונים המוחרגים, או אלה שיצרו אתכם קשר, תגידו להם, עוד חודש תבואו למסיבה שאנחנו עושים לבית, ותוכלו לקנות הבית שלא עמלת תיווך, נפטרה הבעיה. המוכר שאומר לי, באים אליי קונים לבד, מה אני צריך אתכם? והתשובה שלנו שאנחנו צריכים לענות לו, המטרה היא לא להביא אליך את מצד האהבה, אלא איכות. ואם אליך יבואו 50 קונים, אני אומר לך רק 5 קונים, מודה, אני אביא לך הרבה פחות קונים, אבל למה? אמיתי, כי לפני זה אנחנו נפגשנו עם 100 קונים במשרד, וראינו מי הקונה, מה הוא? כמה כסף יש לך? יש לך אישור משכנתאות? מראה לו סיור וירטואלי של הנכס, כשהכל פיקס, אנחנו נביא את הקונה הביתה. אנחנו חוסכים כל כך הרבה כאב ובזבוז זמן ואנרגיה מיותרת, אנחנו מביאים אנשים אמיתיים. כשהתחלתי לעבוד בנדלן הייתה גברת נורא נחמדה שקראו לה ישראלה, והשקעתי בה המון משאבים, המון זמן, היא רצתה לקנות דירה, והסתובבתי איתה המון ובסוף לא יצא כלום. אני בחיים לא אשכח שלפני איזה שנתיים, אני מדבר 8 שנים אחרי שהראיתי לישראל את הדירה, אז ראיתי אותה עדיין מסתובבת מחפשת דירות. יש אנשים שהתחביב שלהם זה לטייל בחוץ ולחפש דירות, להעביר אחר הצהריים נחמד. אז אנחנו חוסכים לבעלי הדירות שלנו את העוגמת נפש הזאת. כשאתם נוסעים לאילת, בעלי הדירות, איך אתם תיסעו? מטוס, אוטובוס, אוטו, למה שלא תלכו ברגל? כי זה לא הדרך הנכונה. כשאתם תלכו לתביעה קטנה, אתם לא תיקחו עורך דין תמיד, אבל כשתלכו לתביעה רצינית, אתם תיקחו מתווך. גם במחירת נכס, אפשר לעשות את זה לבד, לא כדאי. צריך לקחת איש מקצוע, כי איש המקצוע יביא אתכם המוכרים, למקום שאתם לא תצליחו להגיע אליו לבד, לא מבחינת
הכסף. שאלה מהקהל על הבית הפתוח, אתה רוצה שאני אקריא לך?
יאללה.
רונן שואל אם אתה יכול להסביר בדיוק מה זה הבית הפתוח ומה בדיוק המטרה העסקית של זה.
בית, רונן הוא מתווך או בעל נכס?
רונן, אתה מתווך או בעל נכס? טוב, עד שהוא יענה אני אניח שהוא מתווך.
בית פתוח זה אירוע שיש לו הרבה מאוד משמעויות ומטרות חיוביות, גם למתווך וגם ללקוח. אני שיווקתי נכס למשל ברחוב קצנלסון בגבעתיים. שירקנו אותו 3 חודשים, לא הצלחנו להביא לבעל הנכס את המחיר שהוא ביקש, כי המחיר שהוא ביקש כנראה היה גבוה מדי. אנחנו עושים אירוע שהוא נגיד ביום שישי, מ-10 בבוקר עד 1 בצהריים, אנחנו שמים כזה בלון מאוד גדול של הרשת שאני שייך אליה, אנחנו נפזר פליירים בכל העיר על הנכס, נשים מודעה במקומון, אנחנו נתקשר לכל הקונים שהיו עוד אותו יום בנכס, נגיד להם תבואו ביום שישי הזה, אנחנו עושים מסיבה בבית רחוב כצנלסון, תבואו תקנו את זה ללא עמלת תיווך. אנחנו נגרום לזה שיבואו אנשים והם יבואו לראות מה המאומה. אנחנו נעשה לפני הבית הפתוח, אם הבית הפתוח מתחיל ב-10, אנחנו נפזר מאות של כרזות בבתים הצמודים. כלומר, אם המסיבה היא למשל בקצנלסון 100, אנחנו נעבור בקצנלסון 98, 96, 102, 104, נדפוק בדלת, טוק טוק טוק, נגיד לשכנים, חברים, תבואו ביום שישי לבית כאן על ידכם, אנחנו עושים מסיבה, תוכלו לקנות בית לבת שלכם, שיתגור קרוב אליכם. אנחנו נגרום להרבה אנשים לבוא לבית, והמוכר ישמע בפנים מה לדעתם של הקונים, המחיר האמיתי שאפשר לתת לו על הנכס. ולפעמים בבית הפתוח מוכרים דירות, כי מגיעים המון אנשים, וזה כאילו אקט של
כמה סיום. כמה אנשים בדרך כלל מגיעים?
בין 1 ל-1,000. אין חוקים. אם אתה תתת בבית הפתוח, בנכס שממוקם באיזשהו רחוב צדדי, ואתה לא תעשה פרסום טוב, לא יגיעו אנשים. אבל אם עושים את זה במקום מאוד מרכזי, מגיעים הרבה מאוד אנשים, ועשינו המון עסקאות מבתים פתוחים. דבר נוסף, מגיעים למתווך המון לידים, כי ברגע שאתם תשימו את הבלון ואת הרעש ואת ההילולה, מגיעים הרבה מאוד אנשים ממול ומעל יד, והם בכלל לא חשבו למכור את הנכס של עצמם, אבל הם רואים, וואלה, יש פה איש מקצוע שעושה עבודה, אולי שווה לי למכור את הבית שלי. הקונים שמגיעים לבית הפתוח, הם למעשה מוכרים בפוטנציה, וכשהם רואים את המתווך שעושה עבודה טובה, הם ייתנו לו את הבית של עצמם. כלומר, זה win-win גם למתווך וגם למוכר. אוקיי? עניתי על השאלה הזאת. עכשיו, הבלעדיות, וזה משפט חשוב שאתם המתווכים צריכים להגיד למוכרים שלכם, זה ביטחון שהמוכר נותן לכם להשתולל על פרסום הנכס. ברגע שאין בלעדיות, אין ביטחון. אם המוכר יגיד לי, בוא תתחיל לעבוד על הנכס שלי, אבל יש כאן עוד 2 מתווכים שעובדים. יש פה את מתיתיהו ויששכר. מה זה גורם לי כמתווך? אם אתה המוכר ביקשת 2 מיליון, אני צריך לפרסם עכשיו את הבית ב-1,990,000. אליעזר יוריד את זה ל-1,980,000, ומתיתיהו ל-1,970,000 וכיוצא בזה. קונה שרואה נכס מפורסם על ידי יותר ממודעה אחת, מחוק, משהו שמסריח. כנראה שהנכס הזה לא מכיר. אף מתווך לא ישקיע מאמצים כדי למכור את הנכס. בסוף כולם נתקעים. המוכר לא ימכור, המתווכים 3 לא יצליחו למכור, והמוכר גם יגיד, נתתי ל3 מתווכים והם לא צריכים למכור, זה אומר שהמתווכים דפוקים. ואז הוא עם המוכרים האלה שמפרסם הודעה, ללא תיווך, מתווכים לא לפנות. זה העניין. דירה אחת לא צריכה 10 מתווכים, תזכרו את המשפט הזה, צריכה מתווך אחד שמוכר 10 של דירות, ובלעדיות זה חוזה לשני צדדים. נותנים אותה באהבה. האהבה היא גם ממני אל המוכר, וגם המוכר אליי. זה לא עובד כשזה משהו חד סטרי. עכשיו אני עובר אתכם לקטע של העמלה, נקודה מאוד רגישה אצל הרבה מאוד מבעלי דירות, שאני אשלם עמלה, אני יודע לך את הדירה. אתם יודעים כמה עמלה משלמים בארצות הברית, ניר, אתה יודע?
אם אני לא טועה, בין 3-6%?
אני חושב ש5% מטעם זיכרוני, אז נכון שבארצות הברית המתווך עושה יותר מפה, הוא עושה גם כן את הקטע המשפטי, והרבה מעבר, באירופה זה נורא נדיר שמוכרים נכס בלי מתווך, המשוגעים עושים את זה, גם בישראל תתפלו המוכרים הפרטיים, רוב העסקות בסוף מתבצעות דרך תיווך, המוכרים האומללים שמוכרים בלי תיווך, אני מרחם עליהם, כי הם גם בסוף הפסידו, הם מכרו את זה במחיר כמעט תמיד יותר נמוך ממה שיש מקצוע היה יכול לתת להם, כל הזמן שהם השקעו וכל הנדנודים, הרי כשמוכר מפרסם באופן פרטי, מה שקורה מקבל כל 200 טלפונים. מתוך ה-200 טלפונים האלה, אני חושב, 195 זה מתווכים, 4 זה שכנים שרוצים לדעת כמה הדירה שלהם שווה, ומישהו אחד זה מישהו שרוצה לשחוט לו את הצורה מבחינת המחיר. אי אפשר למכור דירה בפרסום באיזשהו אתר, זה לא עובד, אז אני באמת, זה לא הדרך. עכשיו, בואו נגיד לכם דבר כזה, כשאתם יושבים מול המוכר ואומר לכם, סוכן אחר הציע לי ב-1%, למה אתה מבקש 2%? כשאני יושב מול מוכר ואומר לי דבר כזה, מה זה אומר? ל-1% הוא כבר הסכים. כלומר, עכשיו אנחנו לא צריכים לשכנע אותו לתת לכם את ה-2%, אנחנו... המאבק לנו לא מתחיל מ-0, הוא מתחיל מ-1. עכשיו בואו נגיד את זה ככה, בתוספת של 1%, אדוני המוכר, אתה תקבל 1, 2, 3 וכיוצא בזה. אם הקונה משלם לי את העמלה...
נקודה יפה.
אני מסכים. תודה. אם הקונה משלם לי עמלה, והמוכר לא משלם לי עמלה, בשביל מי אני עובד, אדוני המוכר? אני עובד בשביל הקונה או בשבילך? אם אתה לא משלם לי עמלה, המטרה היחידה שלי תהיה שהקונה יהיה מרוצה. ברגע שאתה משלם לי את העמלה, זה נראה אחרת לגמרי. סוכן נדלן, תקשיבו טוב אחרי המתווכים, סוכן נדלן שמוכר בזול, הוא נואש והוא מוותר בקלות. אתם אדוני המוכר, היית רוצה שאחד כזה יטפל בך מול הקונה? אני אומר תמיד למוכרים שלי, אני מבקש 2% פוס מע"מ עמלה. אז הוא אומר להם, מוכן לתת 1%. אני לא ירד מ-2% ל-1.5, אני ירד ב-2% ל-1.9, ל-1.8, ל-1.78, ואני אסביר לו, ההפרש בין ה-7.8 ל-8, עשיתי לך הרגע הנחה של 800 שקלים, שבכסף הזה אתה יכול להזמין את אשתך לארוחת ערב ולג'קוזי. אני אפרש לו את ההנחה הזאת במספרים מוחלטים שיובין למה הכוונה. אבל אני אגיד לו, כמה שאני עכשיו יושב איתך בסלון, ואני נאבק איתך כאן על כל 0.1%, תבין שככה יהיה כשאני אבוא עם הקונים אל הדירה שלך, ואני אבק כדי שאתה תקבל את המחיר הלא נמוך כל כך שאתה מבקש. אתה היית רוצה שמתווך, שמראש תוך שנייה ירד משניים לאחד, או אפילו יותר נמוך חלילה, שהוא זה שיאבק ככה עם הקונים? תבינו מתווכים, כשאתם יורדים יותר מדי, זה פוגע בכם, מעל הכל. וגם בתחום שלכם ובכל. אל תרדו ככה. תעב כל העמלה שלכם. סוסית מול מרצדס, מכירים את המושג הזה, אם אתם מתפשרים על איכות, אתם מתפשרים גם כן על המחיר של הבית. מי שלוקח מתווך איכותי ומשלם לו, לא מתפשר. אפשר, כשאתם נכנסים לבית, תמיד תעשו כזה סיבוב, תחפשו מותגים יוקרתיים שקמים בבית, ואז אתם רואים בסלון כזה טלוויזיה ענקית, 100 אינץ' של סוני. ואז המוכר יושב מוכם ואומר, אני מוכן לתת לך 0.5% רק. למה אתה טלוויזיה קנית סוני 100 אינץ' ולא הלכת על איזה מותג סיני כזה? אתה לא נראה לי אדם כזה. תתפסו ככה טרמפ על האיכות והיוקרה שיש בבית של הלקוח שלכם. תגמול זה, זה שווה למוטיבציה של הסוכן להצליח. ככל שהמוכר נותן לי את העמלה, יש לי אינטרס כסוכן להשקיע כספים ולגרום למוכר שלי לקבל תוצאה שהוא לא היה מצליח לקבל בשום דרך אחרת. הסוכן הזול עושה על המוכר סיבוב לטובת נכסים שמשלמים לו היטב. זה גם כן תופעה שקיימת. אם יש לי למשל בית שהמוכר משלם לי 2% פלוס מע"מ, ובית אחר שהמוכר משלם 1%, ושני הנכסים הם מאוד דומים, כשמתווך מסוים ייקח את הלקוחות שלו לשני הנכסים, הוא מאוד ינסה לגרום לקונים לקנות את הנכס שיותר משתלם לו כלכלית. אני אומר גם משהו שלא אמור לקרות למתווכים מקצועיים. אני למשל, כשברגע שסגרתי את הבלעדיות ואת העמלה, אני לא יודע בכלל מה סגרתי, לא מעניין אותי, אני דוחף את זה לשותף שלי, הוא שם את זה במגירה, אין לי מושג כמה העמלה אני מקבל, זה לא מעניין אותי, כי אני אמרתי לכם, אני לא עובד בשביל כסף, ואני רק רוצה שהלקוח יהיה מרוצה, אבל לפני זה אני אדאג למקסם את התנאים. אבל יש מתווכים שהם לא עובדים ככה, ואני מקווה מאוד שאחרי המפגש היום, כל מי ששומע את זה ישנה את דרכיו. אם כל רשימת הלקוחות שלי הסכימו לשלם לי 2% פלוס מע"מ עד היום, אז כנראה שאני שווה את הסכום. ביטחון, אתם צריכים להראות ביטחון ללקוחות שלכם, והמוכרים, כשאתם נפגשים עם מתווך שאין לו ביטחון במה שהוא עושה, אל תסגרו איתו, אבל תזכרו שזה לא כל התחום הזה. יש המון מתווכים שיש להם, והם יודעים לתת לכם את הערך. באותה נחישות שאני נאבק איתך, אדוני המוכר על העמלה, אני גם אאבק לטובת מחיר הנכס, אני אמרתי לכם את זה, ותזכור את המשפט הזה מאוד חזק. אל תסתכל על 2% שאתה נותן לי, אדוני המוכר, ואני אומר את זה עכשיו שוב פעם, גם לא מתווכים, גם לא מוכרים, תסתכל על ה-98% שאני משאיר לך בכיס, מי שמבטר על ה-2% שלו, הוא גם מבטר על ה-98%, אל תבזו בלעדיות לזה שהורד את המחיר. מכירים את המושג, שהמוכר אומר לכם, בואו נכניס את מחיר התיווך למחיר השיווק. אם אני מבקש על הדירה 2 מיליון, ועמלת התיווך שלך זה 40,000 פלוס מע"מ, 48,500, אז בואו נשווק את הדירה ב-2,500,000. אז מה שאני אגיד למוכר באותו רגע, בוא, יש לי רעיון יותר טוב, בוא נכניס עכשיו גם את העורך דין, את המסעדה, ואת הטיסה לחול שאתה רוצה לתת לאשתך, ואולי גם נכניס איזה חוג קטן לילדים. אדוני המוכר, אם זאת הדירה שלך, מי ששומע ולא רואה, אני מראה עכשיו את הטלפון שלי, יש לדירה שלך מחיר שהוא בין X ל-Y. המשחק פה, וכאן אני ממליץ לכם המתווכים, להשתמש במדלן למתווכים, 200-300 אלף שקלים. זה, אני אבוא אותך ל-Y העליון, אבל יש גבול, אי אפשר להיות יותר מדי גרידי. ואת הגבול הזה אנחנו צריכים להראות ללקוחות שלנו. ורוב הלקוחות כשהם מבקשים מחיר, הם מבקשים מחיר שהוא גבוה בהרבה מעל ה-Y העליון. זה מחיר שלא אתם ולא הוא יוכלו להשיג. אנחנו צריכים להראות לו מה המציאות מאפשרת. יש משהו מאוד חשוב, שגם המתווכים לפעמים שוכחים, והמוכרים לא מודעים אליו. כשסוכן נדלן לא לוקח עמלה מספקת, הנכס נינה לשיתופי פעולה. מה זה שיתופי פעולה? הפעולה הראשונה, למשל, שאני כמתווך עושה, כשמקבל דירה, תהיה בדרך כלל לידע את כל המתווכים שעובדים באותו אזור על הנכס. חברים, גייסתי נכס ברחוב טררם פפפם, תביאו את הקונים שלכם, עמלת הקונים שלכם, תביאו אותם, תסתערו. עכשיו, אם אין לי 2%, אני לא יכול לעשות את זה. אני חסום לשיתוף פעולה. ומתווך שלמשל לוקח 1%, הוא לא יכול לשתף פעולה, הוא לא. הוא יכתוב הודעה, אני תביאו לקוחות, אבל אתם תצטרכו לתת לי, ואני כשאני יושב מול מוכרים, אני אומר, ואני מראה להם את זה גם מהקבוצות וואטסאפ, תזהרו אתם, אלה שמבקשים מה מוכן, מראה לכם, אני תופס לכם פרם. אני אומר למוכרים, המתווך הזה הוא גונב כסף מהמתווך שמביא את הקונה, זה ממש גניבה. אתה רוצה שזה מה שיהיה? תכלס, רוב המתווכים לא מתייחסים לדבר כזה. שיתוף פעולה יכול להיות כשיש עמלה מספקת, ועמלה מספקת זה 2% פלוס מע"מ, וכשאני מכרתי דירה אני אמרתי למתווך שעבד עבורי, קח 2% באהבה, אבל אם אתה לא תביא לי את היד אני אצח אותך, אז אני אדבר על העמלה, אבל אם תביא לי את היד אני אתן לך את העמלה שלך באהבה מגיע לך, ואני אתן יד שהוא ריאלי ונכון. אם אין לי עמלה אני לא יכול לשתף פעולה. מה זה שיתוף פעולה? שיתוף פעולה זה אומר שיתקשר ליוסי נכסים, סתם אני זאת את השם, והוא יגיד לי, יוסי, צביקה, יש לי קונה לדירה שלך, אפשר להביא, ואני אגיד לו, באהבה, תביא. אין לי שקל מהקונה. זה נקרא שיתוף פעולה טהור. שיתוף פעולה שהוא לא טהור, זה שאני אגיד ליוסי, יוסי המצטער, יש לי מהלקוח שלי רק 1%, או פחות מזה חלילה, ואני צריך לגנוב לך אחוז מסוים מהעמלת הקונה. יש מתווכים שיעבדו ככה, לפעמים גם אני נאלץ לעבוד ככה, אגב, אני מודה, אבל זה לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך הבריאה, וזה דרך קלוקלת, ולא כדי לעשות את זה. כשאתה אדוני המוכר, עוד משפט יפה, משלם לי רק 1% עמלה וחוסך לך 1% עמלה, אתה מאבד 99% ממה שהיית יכול לקבל ממני בשיתופי הפעולה שאני עושה. ועוד משהו זה שתשלום העמלה של 2% מגלם למעשה גם את הסיכון באי הצלחת המחירה. נכון, אני לוקח כאן הרבה כסף, אבל יש סיכוי גם כן שהדירה לא תימכר. והעמלה הזאת אמורה להצדיק את זה שאם אני כן אצליח לקבל את לעשות את העסקה אז אני כן אקבל משהו שהוא ראוי. אני דאגתי לכם כמה דברים על בלעדיות ועל עמלה, אני אגיד לכם גם כן עוד משהו לגבי אורך הבלעדיות. רוב המתווכים, על איזה זמן הם עובדים לדעת חניר? נראה לי, יש
לי בקר? אני מעריך. לא, 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 אתה פשוט מדבר על העניין, אז מה אני להקשיב לך? אני מעריך שרוב המתווכים אולי לוקחים 3 חודשים או חודשיים.
אני יכול להגיד לכם שזה מאוד נדיר שתהיה אצלי בלעדיות שהיא פחות מחצי שנה. מאוד נדיר. וזה הזמן הנכון למחירה. אני לא מוכר דירות אגב בחצי שנה, אני מוכר דירות בזמן האחרון בכלל, אנחנו מוכרים דירה בפחות מחודש, אבל הלקוח חתום על חצי שנה. ואני אגיד למוכר דבר כזה, ושהוא אתם המוכרים, תזכרו את זה, זה אינטרס שלכם, זה כלי עבודה, זה כלי עבודה אגב שלישי, יש כלי עבודה אחד שזה עמלה, כלי עבודה שני שזה בלעדיות, וכלי שלישי, לא פחות חשוב, אורך הבלעדיות. כשאתם נותנים למתווך בלעדיות של זמן קצר, אתם עומדים למתווך עם אקדח על הרקה, ואז 3 פעמים ביום אני המתווך אצטרך להתקשר למוכר להגיד לו, תקשיב אדוני המוכר, המחיר שלך גבוה, בוא נרד, אני לא אספיק עם כוח את הדירה, תרד למטה, תרד, זה לא הסגנון, הסגנון הוא, תן לי בלעדיות לזמן ארוך, חצי שנה, ואז אתה תקבל ממני שיחה אחרת לגמרי, אדוני המוכר היקר, קיבלתי היום 1,800,000 על הדירה, אל תקבל את ההצעה חלילה, שלא תעיז. אני עושה את זה רק מתוך דיווח, כי אני מוכר לך לדיווח, אני אצליח להביא לך יותר גבוה. ולמה? כי נתת לי זמן עבודה. וזה זמן עבודה שהוא מאוד רצוי, והוא אינטרס שלי, וגם שלך, כדי שאני אצליח להביא לך את היעד שלנו. זה המשפט הנכון. זרקתי לכם ככה, כמו מטורף, ככה טיפים על עמלה, בלעדיות. עכשיו שאלו אותי על איך לגייס נכסים, נכון?
היה שאלה על איך להשיג לידים ואיך לתאם פגישה בטלפון.
אוקיי. בוא נתחיל עם הלידים. בתור אחד שמגייס כל יום דירה, אז אני יכול להגיד שזה נורא נדיר שהלידים שלי יהיו מהמאגר. זה מאוד נדיר, אבל מהצד השני אני כן מגייס הרבה מהמאגר. כי אם אני אתפוס איזה שעה, שעתיים שאני חלילה פנוי, אז אני לא אשב ואני אסתכל על שמיים, אני אשב כמו סטנג'ר מתחיל, ואני אומר את זה בחיר, כי זה לא, כי הסוכנים הכי תותחים הם אלה שיעשו את זה קבוע. ואני אשב על הטלפון ואני כן אתקשר לאנשים מהמאגר. אגב, מוכרים, מה הכוונה מאגר? ברגע שאתה, אדוני המוכר, תפרסם את הדירה שלך, אתה תוך שנייה נכנס לנצח, תזכרו את המשפט הזה לנצח, לכל מאגרי המידע במדינת ישראל של מתווכים. גם אם אתה תפרסם את הדירה, ואחרי דקה תוריד את הפרסום, אתה תישאר במאגר, אתה תהיה בקטגוריה שנקראת מודעות לא אקטואליות. ואנחנו תמיד אומרים למתווכים שמשעמם להם, אם לא עובד לכם עם המודעות הפעילות, אז תתקשרו למודעות שהן לא פעילות, כי כל המאגרים שומרים את כל הטלפונים שלכם, ואין מה לעשות, אתם תקבלו טלפונים, וכשאני רואה מודעה מתפרסמת בשבילי, זה לא מודעה, רשום שם, חברים, אני מוכר את הדירה שלי ואני מחפש סוכני נדל"ן מעולים שרוצים לבוא לעזור לי למכור את הדירה. מי מתנדב? בואו תתקשרו אליי. זה המודע בשבילי. זה לא משנה אם רשמת, לא למתווכים, זה התפקיד של מתווך, להתקשר ללקוח ולהציע לו את מרכולתו. זה הדרך של המתווך להגיע למוכרים. אז גם אני עושה את זה, אבל זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה להגיע ללקוחות זה בדרכים אחרות. כל סוכן יש לו בכיס טלפון. זה המכשיר, יש לי אייפון שאני מאוד אוהב, בטלפון הזה יש המון אנשי קשר, ואני תמיד אומר לכל סוכן חדש שמצטרף אליי למשרד, דבר ראשון, תשב, שלח הודעה לכל החברים שלך, לכל קבוצות הוואטסאפ, תיעדה אותם, חברים, אני מתווך, תתחילו להפנות אליי, מהיום כל אחד שמפנה אליי לקוח, יקבל ארוחת בוקר במסעדת משהו, תציעו איזשהו צ'ופר, כי אם אתם נותנים צ'ופר ללקוחות, אז זה מאוד יעזור. הייתי די-ג'יי, ואמרתי את זה כבר, נכון? אמרתי את זה נראה. אני כל יום, כשאני קם בבוקר, אני שולח את ה-SMS הזה, אני אקריא לכם, רגע. איזה כיף, המון מזל טוב ליום השנה לנישואין. היום אני הזכן של רימקס באזור. מכירים מישהו שמוכר קונה נכס או רוצה לעבוד בנדלן? אני הכתובת, צביקה בירן, הדי-ג'יי, בסוגריים. כל יום כשאני קם בבוקר, אני שולח את ה-SMS, את ה-SMS הזה, לכל הזוגות שהתחתנו באותו יום. ומדובר על סדר גודל בדרך כלל של 30 SMS'ים שאני שולח לאנשים שמאוד אהבו אותי, מאוד אהבו את השירות שלי, ונשארנו חברים.
כמה פניות זה מביא, מתוך 30, כמה פונים?
המון, בלי סוף. אני מקבל המון לידים, המון לידים אני מקבל. אתם, כשאתם מסתובבים, אתם הכוונה סוכני נדל"ן, כשאתם מסתובבים בחוץ, תרימו את האנטנה, תשימו ככה אנטנה למעלה, על הראש, ואתם צריכים בכל מקום לחפש את הלקוח. הלקוח יכול להיות מוכר או קונה. אנחנו ברימקס, יש לנו כזה סרט אדום שאנחנו הולכים עלינו, לובשים עלינו, זה החלק אגב שאני הכי לא אוהב ברימקס, כי אני צהוב אנשמה, אני מקביסט, אבל זה הדבר האדום היחיד שאני לובש בחיים שלי, ועם הסרט הזה אני מסתובב, כשאני עולה במעלית, אז הלקוחה שעולה מולי, זה גברת, אבל אני הפכתי אותה ללקוחה. אתה מרימקס? כמה לדעתך הבית שלי שווה? כל אדם שאני נפגש איתו, באיזשהו שלב בשיחה, אני אשאל אותו, תגיד, אתה לא הגיע זמן כבר לשדרג את הבית שלך? אתה לא רוצה לעבור דירה? לא, לא, לא בא לי. תגיד לי, אתה מכיר מישהו שכן רוצה לעשות את זה? אני לא מכיר, אתה מכיר מישהו שאולי ניסה בעבר ואולי הוא יוצא עכשיו לנסות? זה שלוש שאלות קבועות אצלי ברפרטואר ואני כל הזמן מוציא לידים מהדברים האלה. לקוחות מרוצים, ברגע שאתם תעשו עבודה טובה ללקוחות, הלקוחות יפנו אליכם לידים, אתם תקבלו הרבה מאוד לידים מהאנשים האלה. אני קבוע מקבל כל כל יום, אני לא מגזים, כל יום לידים מאנשים שמכרתי להם את הדירה, או הזכרתי להם את הדירה, ואם מדובר בהשכרה, אז זה לקוח חוזר. יש לי כל כך הרבה בעלי דירות, שאני כל שנה מזכיר להם את הדירה. הסוחר עוזר, והם חוזרים אליי. למה? כי עשיתי להם עבודה טובה. ברגע שאתם עושים עבודה טובה, הם חוזרים אליכם. אגב, אני לא התכוננתי על השאלה הזאת, אז אני סתם זורק כזה באוויר. אתם יכולים לשים לכם על הרכב שלכם, דור טו דור, טוק טוק טוק. תלכו, זה אחד הכלים הכי טובים. תלכו, דור טו דור, תדפקו בדלתות של אנשים. שלום, שמי מתתיהו, אני סוכן נדל"ן חדש כאן באזור. חשבתם למצוא את הבית שלך? אתה מכיר מישהו שמוכר את הדירה? או שמי מתתיהו, יש לי קונים שמחפשים לקנות נכס כאן בבניין הזה. אתה מכיר אולי מישהו שרוצה למכור? מקבלים המון לידים. עכשיו, אם בטלפון אתם שומעים המון לא, 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 לא רוצה תיווך, כשאתם תדפקו בדלת של אותו אדם שפרסם את הדירה, וגם נתתי טיפ, אתם יכולים לעשות דור טו דור בכתובת של אדם שפרסם את הדירה. ושהוא רושם לא למתווכים, אז תלכו אליו, תעשו דור טו דור, תדפקו בדלת. האנשים האלה כשדופקים להם בדלת הם נורא נחמדים, כי הקשר כאן הוא קשר אישי כבר. וכשאני הולך ככה לדור טו דור, אז אני כל הזמן מקבל הצעות מגרות של בוא תאכל שניצל, בוא תשתה משהו, איזה חמוד אתה.
הניסיון שלך דור טו דור יותר אפקטיבי מטלפון?
כן, הרבה יותר אפקטיבי, אבל זה משהו שהוא פחות לעצלנים. רוב מאוד גדול של הסוכנים הם עצלנים ובטלנים, וגם אני אגב הרבה פעמים כזה, והם מתעצלים לעשות דור טו דור. היה לנו גם כן בעיה מאוד לגיטימית בשנתיים האחרונות של קורונה, שבאמת גרמה לרתיעה מזה, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו כמעט אחרי זה. ואפשר מאוד להחזיר את הדור טו דור לאופנה, ולחזור לעשות את זה. ותמיד מוצאים מזה לידים ולידים נפלאים. אז אני אומר דבר כזה, תלכו עם אנטנה עליכם, כל מקום, ותתחילו לעבוד בזה מהבוקר עד הלילה, ואז הלידים יגיעו לכם, ותעשו עבודה טובה, וברגע שתעשו את העבודה הטובה, הלידים יגיעו, ויש לי, אגב, יש לי הרצאה שלמה לקבל לידים, רק היא נמצאת על המחשבה, אני לא זוכר אותה, אז בהזדמנות נעשה את זה בהדרכה הבאה. עכשיו אמרת שיש עוד שאלה, על טלפון עם משהו?
הוא שאל איך לתאם פגישה דרך הטלפון.
יש את השיטה הקלה ואת השיטה הקשה. השיטה הקלה היא טובה יותר לסוכנים מתחילים, והשיטה הקשה היא יותר לסוכנים מתקדמים. ויש מתווכים שהשיטה הקלה זה אומר, שלום אדוני המוכר, שמי יוסי, ראיתי את הפרסום של הדירה, רציתי אפשרות לדעת מתי אני יכול לבוא לראות את הבית. אני מאוד לא אוהב את זה, כי ברגע שאתם תעשו את זה, אתם תבואו ואתם תהיו חלק ממצעד האהבה. אתם קבעתם איתו בשבע בערב, ואתם תגלו שעומדים בתור 30 מתווכים, וזה נראה רע, ואין איזה שום אפקט, ולפעמים אולי אחד מ-100 יצא מזה, אבל זה גומר את הבן אדם. ואם מתווך מתחיל, ילך ל-100 פגישות כאלה, רק כדי שאחד מ-100 יצא לו משהו יותר פרקטי, זה פשוט לא. אז אני מאוד לא אוהב את זה, אבל זאת שיטה קלה להגיע לפגישות עם לקוחות. השיטה שאני מאמין בה, וזו שיטה קשה, זה שלום אדוני המוכר, שמי יוסי המתווך, ראיתי את הפרסום של הדירה, עשיתי אפשרות לתאם איתך פגישה, לראות את הבית ולספר לך איך אני יכול למכור לך אותו. וזה משפט המפתח. המטרה פה היא לא לראות את הבית, הבית לא מעניין אותי בשלב הזה, המטרה כאן היא פגישה, להיפגש עם הבן אדם. ועכשיו ברגע שאנחנו עשינו את זה, אז תדמיינו שיש לנו מדורה עם עצים, ואנחנו שמנו כזה אש, והעצים מתחילים לדלוק, ועכשיו הלקוח בטלפון בקו השני יתחיל התנגדות. מה זה? מה זה לדבר? אני לא צריך עזרה, אני לא משלם, אני לא חותם, אני לא. יפה, תתחילו להגיב, תתחילו לענות לו, הכל בסדר. וכאן צריך כאן כן קטע של מקצועיות וקצת ניסיון ולדעת להתגבר על כל המכשולים שמה הלקוח זורק לנו בטלפון. ושוב פעם, המטרה פה היא בסך הכל להגיע אליו לפגישה, להשבת מולו, ואז להגיע לפרזנטציה אמיתית. בטלפון לא כדאי להיכנס לרמה של אני לוקח ככה וככה עמלה, או אני מבקש בלעדיות. אגב, המילה בלעדיות היא מאוד מפחידה, זו מילה שאסור להגיד אותה בטלפון, ושוב, הסיבה שהמוכרים לא אוהבים את המילה הזאת, זה שהקונוטציה שלהם זה שאני אתן בלעדיות למתווך שלא לוקח ממני עמלה, ובגלל זה הבית יהיה תקוע ולא ימכר, כי זה מה שהם שומעים כל הלקוחות. המתווך לא משתף פעולה, הוא לא ישקיע משאבים, אז אני תוקע את עצמי. ובלעדיות כזאת, זאת הסיבה שלקוחות לא אוהבים אותה. ובגלל זה חשוב כן להגיע לפגישה, להסביר למוכר מה זה הבלעדיות הנכונה. אני יודע מה הבלעדיות שלי, יכול להיות שיש פה מתווכים אחרים שיש להם סגנון אחר של בלעדיות, אבל בלעדיות צריכה להיות טובה, היא צריכה להביא יעד, יעד זה להצליח בעבודה על הנכס, להצליח להביא למוכר את היעד שהוא מבקש, את המספר שהוא מבקש, שירות מדהים, וזאת המטרה.
טוב, אז אנחנו, לדעתי כן, אז אנחנו לקראת סיום השעה, אז לכם עוד הזדמנות אחרונה, אם אתם רוצים לשאול משהו את צביקה, או לגבי הדברים שדיבר הערב, או על תיווך באופן כללי, אז אם אתם רוצים לכם תיבת שאלות למטה, זו הזדמנות, וככה עד שנכנסות שאלות, לקראת סיום ההרצאה, יש אולי איזה משהו שאתה רוצה לתת עליו דגש לקראת סיום?
תראו, אני אדם שמאמין בלתת. ברגע שאתה נותן ליקום, אתה מקבל בחזרה. אז זה משהו שכדאי לכם לזכור. אז כל אחד שרוצה ממני ייעוץ, טיפים, שאלות אישיות, באהבה, מוזמנים לפנות אליי, ואפילו שאני אדם נורא עסוק ואני שונא את הטלפון שלי, שנאת מוות, וכל הסוכנים שלי במשרד יודעים שאסור להתקשר לצביקה, כי צביקה אני טיפת נורא בטלפון, זה נכון, אבל אם מבקשים ממני עזרה, אני באהבה, תמיד, זה מעל הכל. אז כל מי שרוצה ממני כל דבר, מוזמן לפנות אליי בצורה אישית, ואני תמיד יענה, אני לא יודע אם זה מיד, אבל אני תמיד עונה, ואני נחמד לכולם, והמטרה באמת היא לתת, והמטרה שלי בהדרכה הזאת הייתה באמת, שמי ששומע אותה, שמע או ישמע בעתיד, כי אני מבין שכנראה תשאר אונליין מתישהו, אז שהוא יוכל להשתמש בזה, להוציא ממנה כלים, ואם עשינו משהו קטן, ואיזשהו מתווך אי פעם, שיסגור במקום 1%, 2%, בזכות ההדרכה שעשינו פה היום, או אם יהיה מוכר שבזכות ההדרכה הזאת הוא שמע, הוא יסכים לתת את הבית שלו בבלעדיות למתווך שלוקח ממנו עמלה ולא בחינם, הוא הבין שזה לטובתו, בגלל זה הדעה שלו על הענף תשתנה, עשיתי את שלי.
כן, לגמרי, אז גם אחרי זה ההקלטה תהיה ביוטיוב ובספוטיפיי, ובינתיים יש לנו פה שאלה מיודה, שעובד באנגלו-סקסון קרמיאל, שואל בית פתוח, עד מתי ניתן לתת הצעות ללא עמלה?
מתי שאתה רוצה יהודה? אם אתה גייסת בית במיקום אטרקטיבי, בואו תעשה כל יום שישי בית פתוח, מה אכפת לך? זה מקור לידי מטורף. תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא חייב אגב לעשות גם ללא עמלה. אתה יכול להגיד 50% הנחה בעמלת התיווך. אתה יכול להגיד בלי, אתה גם לא חייב לעשות את זה. אתה יכול לעשות סתם בית פתוח, מסיבה כל יום שישי. למה? כי יצא לך מזה, אתה מקבל המון לידי. ובתקופה הזאת שבכל הארץ יוצאים יחסית מעט נכסים למכירה, זה לא תקופה פשוטה, אנחנו יודעים את זה, בכל הארץ זה ככה, אני מדבר עם החברים שלי בכל התחום, מכל המקום, כולם אומרים אותו דבר, בתקופה הזאת יש המון בעלי דירות, אגב זה חשוב שאני אגיד את זה, בעלי הדירות, חבר'ה, תוציאו את הדירות שלכם למכירה עכשיו, באמת עכשיו, כי השוק עכשיו טוב, עוד מעט פסח, פסח אנשים ילכו לישון קצת, חגי ישראל, עכשיו זה זמן טוב, זה באמת זמן טוב, תצאו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל אני יודע שהיום השוק טוב, ושוק רעב לסחורה, אין יחסית הרבה סחורה, אז זה זמן טוב להוציא את הדירה למחירה, וכמה שאתה יהודה, תעשה בית פתוח בנכס שהוא אטרקטיבי, אתה תקבל לידים, זה רק יעזור לך, לא יקרה, בוא נשאל ככה, אם אתה לא תעשה בית פתוח, מה יקרה? כלום, אם תעשה בית פתוח, מה כן יקרה? יכול להיות שתקבל לידים, יכול להיות שתמכור את הבית, יכול להיות שרק דברים טובים, אז למה לא לעשות? אני אגיד לך למה לא לעשות, כי אתה בטלן. זו הסיבה שאצלי במשרד כמעט אף פעם לא עושים בתים דוחים, כי הסוכנים עצלנים, אני יודע את זה. כי בית פתוח, דורש מאמצים, זה דורש השקעה, אבל זה שווה את זה. תבינו את זה, זה כלי מטורף. אתם עומדים במקום מרכזי ופשוט אוספים לידים, וזה בחינם. אז למה לא לעשות את זה?
יהודה, אתה עובד, יהודה כותב שהתשובה שלך היא מעולה. יהודה, אתה עובד בסניף של נתי שיינפלד באנגלו-סקסון, או שזה סניף אחר, אני כבר לא זוכר. מגניב, אז יהודה אהבת התשובה. מגניב, יהודה מהסניף של נתי שיינפלד, טוב, תמסור דש. אוקיי, חברים. כן, אני חושב שתמסור דש, יהודה. אז הגענו לסוף השעה, היה מאוד מעניין, מאוד מועיל, הרבה טיפים פרקטיים, הרבה מידע, הרבה ערך. אז... צביקה, אם אין משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף, יש משהו אחרון שאתה רוצה להגיד, או שהגענו למיצוי של היום?
יאללה, תלכו תביאו סחורה, תתעוררו, אנשים לא נשארו,
חבל. טוב, נטע כותרת, תודה רבה צביקה וניר, כיף איתכם, אז אני רוצה להודות גם לצביקה על הזמן והמידע שחולק איתנו, וגם לכל הקהל ומי שהיה איתנו. אז ערב טוב, בהצלחה לכולם, וניפגש בוובינרים הבאים.
יאללה, ביי ביי.
Bye, bye.